עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה, מנחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מעוטר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גוונה. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, הנותן לכוח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוקות כלל. היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בהוויתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זה הטוב הוא הסוד של הגאולה המוכרחת לבוא. הטוב מוכרח לנצח את הכל. והחפץ העמוק והמוטבע של הטוב והשיקוק הפנימי לו בעצם תוכיות נשמת האומה, המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה. והטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה לתפילה, כמו שאומרת הגמרא בברכות. עצמות החפץ של היות טוב לכל בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. ואת אם דיברנו עד היום על הנקודה הפנימית הזאת של נקודת החיבור בין הבריאה והבורא, שהיא כנסת ישראל, כמו שראינו שכנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, וראינו שהיא נקודת המפגש, נקודת הגילוי של האין סוף בסוף, ולכן אי אפשר להגדיר אותה בשום גדרים. בכל אופן, המהות של הנקודה הזאת, של נקודת המפגש הזו בין הבורא והבריאה, היא נקודת הטוב האין סופי. מה פירוש? ריבונו של עולם רוצה להשפיע שפע של טוב לנבראים, לשם כך הוא ברא את העולם. ולכן אם כנסת ישראל היא נקודת המפגש בין הבורא והבריאה, מה הדבר הראשון שמופיע בבריאה? זה נקודת הרצון האלוקי לטוב, להשפיע טוב, שיהיה טוב. ולכן משהו בתוכנו, בתוך הנפש הישראלית, ברוח הישראלית ובנשמה הישראלית, צועק כל הזמן, אנחנו רוצים שיהיה טוב, אנחנו רוצים להטיב, אנחנו רוצים שהעולם הזה יהיה לו טוב, אנחנו רוצים טוב בלי שום גבולות, טוב אינסופי. כמובן שטוב אינסופי אפשר לקבל, ולכן כל מה שאנחנו עושים זה לבנות כלים לקבלת הטוב, עוד ועוד ועוד, עד אינסוף. זאת אומרת, החפץ להיות טוב לכל, זה רצון השם. מה כנסת ישראל רוצה? היא רוצה רצון השם. זאת אומרת, מה נרוויח מזה? כלום. מה תרוויחו? כלום. אנחנו לא מרוויחים כלום מזה. הפירוש, אם יהיה טוב לכל, אז גם לנו יהיה טוב, הרווחנו. לא, זה ממש לא מעניין אותנו. זאת אומרת, הנקודה המרכזית של האומה, זה שיהיה טוב לכל, למלאכים, ליצורים, לנבראים, לכל מה שנברא. וזה צורך, זה רצון, זה חפץ עצום שלנו. ובלי גבולות. זאת אומרת, אנחנו רוצים שיהיה טוב לכל מי שנברא, לכל אלקטרון, לכל אטום, לכל זבוב, לכל חומר, לכל בן אדם, לכל אומה, רוצים שיהיה טוב. ורוצים שיהיה טוב איכותי, לא טוב כזה, טוב, נו, טוב, הכי איכותי שאפשר לקבל. זה מהות נשמתה של כנסת ישראל. ואתם אנחנו שואלים את זה, מי זה עם ישראל? זה עם שכל מה שהוא רוצה זה להיטיב. כל מה שהוא רוצה זה שיהיה טוב לכל הנבראים. זה עם הכי לא אגואיסטי שיש. לצערנו זה לפעמים מופיע בצורות מעצבנות למדי. כן? זאת אומרת, רסיסים מהצימאון הנשמתי הישראלי הזה לפעמים מופיעים בצורה קצת עם הרבה מסכים מעוותת. ואנחנו מוצאים אנשים מעם ישראל שהם מוכנים להשמיד את עם ישראל כדי שיהיה טוב לכולם. זאת אומרת, השתגעתם? לא, אנחנו חייבים לדאוג לכל האנשים, לכל האלה, רגע, עם ישראל, לא צריך את עם ישראל. זה הטעות. למה זה טעות? כי האפשרות שיהיה טוב להכל תלויה בזה שיש עם ישראל. ולא רק שיש עם ישראל. צריך שיהיה עם ישראל בצורה מתוקנת. שהוא יהיה בארצו, ויחיה נכון בארצו, מתוך כך יהיה טוב לכל. לכן, אין סתירה בין המגמה הזאת של לבנות את האומה, לבין המגמה שכל תכלית בניין האומה זה להטיב לכל הנבראים. זה הולך ביחד. למה זה דומה? תארו לעצמכם שיש איזה מנתח בכיר מאוד, מספר אחד בעולם בניתוחי לב. הוא כל מה שהוא רוצה זה להציל חיים של אנשים. הוא צריך לישון בלילה? מה דעתכם? מן הסתם כן, נכון? כי אם הוא לא ישן, מה יקרה? הוא יהרוג אנשים במקום להציל אנשים. הולך לישון, איזה אגואיסט. שמתם לו, גם הוא אכל ארוחת בוקר הפושע הזה. דואג לעצמו, אגואיסט. למה הוא אוכל ארוחת בוקר? כי כשהוא מגיע לניתוח, הוא לא ימת מרעב, הוא לא ימות מחולשה, ובסדר? הוא צריך להיות בריא, והוא צריך להקדיש קצת זמן לקרוא מחקרים וללמוד מיומנויות של ניתוח. הוא אגואיסט. הוא גם צריך, מה לעשות? קצת להתפרנס. למה? כי אם לא, הוא ילך לעבוד בתור סנדלר ולא יהיה רופא, כי הוא צריך קצת לפרנס את המשפחה גם. זאת אומרת, אגואיסט. הוא לא אגואיסט. אם הוא מציל חיים של אנשים, הוא צריך לאכול טוב ולישון טוב וגם קצת להרוויח כסף. לא כי הוא אגואיסט. איפה נדע אם הוא אגואיסט או לא? מאוד קשה לדעת. השאלה באמת מה המגמה שלו. אם המגמה שלו זה באמת להטיב לאנשים, אז אנחנו נגלה את זה. איפה נגלה את זה? נגלה שההוא העני הזה הוא עשה לו ניתוח בחינם, ונגלה שמדי פעם הוא מוסר את הנפש והוא לא ישן בלילה כי הוא עושה ניתוחים להציל חיים, כמובן, עד כמה שהוא יכול בלי שזה יפגע בניתוחים. עם ישראל צריך לדאוג שיהיה לו בריאות לאומית ומדינה וארץ כמו שהוא צריך, ולחיות בארצו בצורה מתוקנת, ומתוך כך יש כאן איזה שפע של טוב לכל הנבראים, ולפעמים עם ישראל מוכן למסור את הנפש כדי להטיב לאנשים, אבל זה לא השמדה עצמית. יש גבול, כן? זאת אומרת, אנחנו ודאי מוסרים את הנפש, אנחנו מוכנים להתאמץ לטובת כל הנבראים, לטובת כל האומות. זה הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. מה זה הנפש של כנסת ישראל? זה לאכול ולשתות וארץ וצבא וכלכלה וביטחון. הנפש זה הצד הלאומי, משיח בן יוסף. הנשמה זה משיח בן דוד. זה הצד העליון של האישיות. זה הצד שכל... למה נולדנו? למה נולדנו? כדי לעשות טוב. כדי לעשות טוב צריך גוף. אז זה הנפש. לכן הרב אומר כאן, זה הגרעין הפנימי של מהות הנשמה שלנו, לא הנפש שלנו. הנשמה. הזכרנו ביום העצמאות שהדרגה היותר עליונה של חיות, יש נשמה, יש חיה ויש יחידה. הנשמה זה ההופעה של הרצון שלנו להטיב. שורש הנשמה זה עצם המפגש שלנו עם החיים האינסופיים. זה המהות של הנשמה. והגרעין של זה, זה היחידה, זה נקודת המפגש עצמה. כן? היא למעלה מכל ההתחשבנויות. אז יש כאן איזו הופעה של מתוך הגרעין למהות, לנשמה, למציאות. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. מה הכוונה? מה הרב הוסיף לנו עכשיו? מה הוא מתכוון? מה זה אומר? מה... איפה אתם מוצאים את זה בהיסטוריה? אברהם אבינו, בכך חותמים. כאברהם, כיצחק, בכך חותמים. מגן אברהם. תכלית קיומנו כאומה זה לגלות את נקודת השורש הפנימי של האומה, אברהם אבינו. איש חסד. הוא רוצה להטיב לכולם, גם לאנשי סדום. הוא רוצה להטיב לכולם... גם ללוט כשהוא עוזב אותו. הוא רוצה להטיב. זו הנקודה המרכזית של, של כנסת ישראל. זה מתחיל ברגע ההיווצרות שלנו, בגרעין הבסיסי. כן? זה ירושת אבות. זה עובר מאברהם עד אלינו. נחלת אבותינו. למה צריך את יצחק? כי אם רוצים חסד צריך גבולות. מה צריך את יעקב? כי החסד עם הגבולות בסופו של דבר מתגלה בזה שיש הרמוניה, איזון נכון בין חסד וגבולות. אז שלושת האבות שלנו כל עניינם לגלות חסד, בכך חותמים. החותמת זה אברהם, החותמת זה חסד, אבל חסד בלי גבולות זה נורא רעיון, אי אפשר לחיות עם זה. אז לכן זוהי ירושתה ונחלת אבותיה. למה זה חשוב לדעת את זה? כי זה חשוב להבין שזה גם בנו כבני אדם. זה לא איזה סגולה פנימית, רוחנית, נשמתית. זה בא לידי ביטוי בבני אדם. נכון, זה בני אדם ענקים, האבות שלנו. אנחנו הבנים שלהם. כל אחד שיושב כאן הוא בטוח בן של אברהם אבינו עכשיו, נכון? זה תורשתי. זה גנטיקה ישראלית. אם היו בודקים לעומק את ה-DNA הישראלי, היו מוצאים בתוך ה-DNA הישראלי רצון ענק להיטיב לכל הנבראים. לגלות טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. זה ה-DNA, זה הגנטיקה שלנו. זה לא איזה משהו שצריך לקנות אותו. זה הטבעיות הישראלית. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, צריך שיהיה מעוטר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גוונה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים באמת לגלות את הטוב הזה, הרגש, מה זה רגש? אמרנו פה, רגש זה נקודת מפגש, נכון? ואת, אתם מסתכלים על הדגל הזה, זה יכול להיות סתם, זה יכול להיות, יש לי איזה קשר לדגל, כן? אני מרגיש, נקודת המפגש עם הדבר זה להרגיש. לכן שורש הרגש הוא מאוד עליון, זה נקודת המפגש בין הבורא והבריאה. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, האל הגדול, הגיבור והנורא, יש לנו גודל, ויש לנו היקף, גבול, ויש לנו עומק. העומק בעצם מבטא את הגודל והגבול ביחד. הם מאפשרים את העומק. יש לנו חסד, דין ורחמים. אם אנחנו רוצים להיפגש עם הרגש הזה בכל המשמעויות שלו, צריך שהוא יהיה מעוטר, צריך שיהיה לו כתר, איזה כתר? של חוכמה גדולה, של גבורה כבירה, ושל דעת להוציאו. חוכמה, בינה ודעת. כן? מה זה חוכמה? זה הכוח להיפגש עם הרצון האלוקי לעתיד. חוכמה גדולה. צריך חוכמה גדולה. זה הכתר של הרגש הזה. זה מאפשר לרגש הזה להופיע. חוכמה גדולה. אנחנו צריכים כל הזמן להיות ממוקדים ברצון האלוקי לעשות טוב. גבורה כבירה זה הבינה, להבין דבר מתוך דבר. זה הבחינה של התוכנית האידיאלית איך היא הטוב. יש בתוכנו תובנה פנימית, בינה. מה המצב האידיאלי שעל ידו יהיה טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. זה תמון בנו. זה תמון בתורה שקיבלנו גם. זה תמון בנשמה שלנו. תוכנית אלוקית אידיאלית, עם כל האומות כולם, ילמדו פרשת קדושים, ולא ידברו לשון הרע, ולא רכילות, ולא יוציאו שם רע, ובצדק תשפוט עמיתך, ו... אתם יודעים מה יקרה בעולם? שיר. יהיה ממש טוב. הרבה יותר טוב ממה שיש היום. ועל דרך זו, יש לעם ישראל באמת את התוכנית האידיאלית, איך נגרום לזה שהטוב הזה האינסופי יופיע. אז יש חוכמה גדולה, גבורה כבירה, ואז יש דעת. דעת זה התהליך של היישום בהיסטוריה, בהתנהלות האנושית. למען דעת, איך להוציאו אל הפועל את הרגש הטוב הזה בכל גוונה. זה מופיע בצורות שונות. למה זה מופיע בצורות שונות? כי הטוב הזה מופיע לכל אחד לפי מה שהוא. זאת אומרת, יש טוב כללי, כולנו צריכים לחיות. אבל כל אחד הוא מיוחד. כל אלקטרון חי קצת אחר מאלקטרון אחר, כל גרגר חול יש לו גילוי אלוקי מיוחד. יש המון, יש אין סוף גוונים בבריאה. ולכן, כדי להצליח לגלות את הטוב הזה בכל גווניו, בתהליך נכון, צריך לדעת את התוכנית האידיאלית ולהבין את המטרה העליונה של כל הבריאה כולה, להיטיב. לכן אנחנו רוצים גאולה. יש כאלה שרוצים גאולה בשביל מה? נחמד, לא? איש תחת גפנו, תחת תאנתו, כותף איזה ענב טעים, אבטיח חסיסי, אין מלחמות, עושים חיים. נחמד, לא? אווירה טובה, כן? אנחנו רוצים גאולה, המשיח יבוא, כל העמים יבואו להגיד, וואה, כל הכבוד לכם, עשו 10 אנשים, יחזו בכנף איש יהודי. זה סיבה נחותה. אנחנו לא רוצים גאולה כי עם ישראל, כל הכבוד, צדקתם, אתם בסוף גילינו שאתם צדקתם, והנוצרים טעו, והמוסלמים טעו, והבודיסטים טעו. כל הכבוד לנו. לא בגלל זה אנחנו רוצים גאולה. אנחנו רוצים גאולה, אנחנו משתוקקים לגאולה, כי אנחנו רוצים שיהיה טוב לכל הבריאה. הגאולה זה בעצם השלב שבו אנחנו ממש מגלים את הטוב הזה בבריאה כולה. ולכן עם ישראל משתוקק לגאולה. לא מסיבות אגואיסטיות, לא מסיבות אינטרסנטיות, לא כי יהיה לנו כיף במחיר הדירות ויהיה פה יעלומים בכל מקום וואי איזה טוב יהיה ותחזינה עינינו בשמחה לציון ורחמים יעלומים נופלים מהשמיים מיליונרים כולה לא בגלל זה ממש כי יהיה טוב לכל הבריאה. אתם יודעים איזה דבר ענק זה? יהיה טוב לכל הנבראים, מי הכי גדול ועד הכי קטן, כולם יהיה. לכן עם ישראל משתוקק לגאולה, וההשתוקקות הזאת, דיברנו על זה שיש נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. הבחינה של החיה זה תחושת החיים, זה הצמאון לחיים. הגאולה, ההשתוקקות הזאת לגאולה, היא נמצאת במדרגה הזאת. זה מה שנותן לכנסת ישראל, לאומה הישראלית, כוח לחיות. לחיות, אנחנו עם חי. הרב אומר, כן, היום הזה נהיית לעם. מה זה נהיית לעם? בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ככה אומר המדרש, ככה רש"י מביא שם. היום הזה נהיית, מה הכוונה? עם ישראל חי, אומר הרב קוק. אף שנייה אנחנו לא מתיישנים. אף שנייה אנחנו לא הופכים להיות זקנים. נכון, אנחנו מאוד מבוגרים בגיל, אבל אנחנו צעירים לגמרי, אנחנו לא הזקנו, לא התיישנו, אנחנו חדשים כאילו הרגע נולדנו. עכשיו, שעה 28, חודש אייר, תשע"ח, עם ישראל נולד, חיים חדשים, פח, פיצוצים, אתה כבר בן 3,700, איזה שזה, אנחנו צעירים. זה נותן לנו כוח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חול. מי שיסתכל על עם ישראל, זה סותר את כל הסוציולוגיה העולמית. לא, באמת, זה סתירה נוראה. יש עמים, רוב העמים עבדו, פשוט ירדו מבמת ההיסטוריה ונעלמו. יש כאלה שהם מדדים כזה. עם שלאורך כל ההיסטוריה מתעקש לחיות, למרות שכאילו כל דבר שעבר עליו עבר, והנה עם ישראל מופיע עם עוצמות ענקיות. לא קל לנו, יש כאילו כוח חיים עליו. למה? מה אתם אומרים? למה אנחנו רוצים שיהיה? מה? אז אפשר להגיד, זה הטבע שלנו. פשוט אנחנו רוצים שיהיה טוב לכולם. זה המהות שלנו. טוב? מה? אם זה המהות שלך, המהות שלך. זה אתה. אתה פשוט רוצה כל ישותך, כל החיות שלך, נובעת מזה, שיהיה טוב לכולם. זה השורש של האישיות הישראלית. הזכרנו שהשורש הזה נובע מזה שזה רצון השם בבריאה. וזה האישיות הישראלית. זה לא כדי לקיים. זה עצם האישיות שלנו, אתה מבין? זה לא אינטלקטואלית, אלוקים רוצה, אנחנו רוצה, אלוקים, אנחנו חברים שלך, אנחנו רוצים את זה גם. זה מה שדיברנו בסעיף א', ראינו שהאישיות הישראלית, כנסת ישראל, היא התמצית של כל היא נקודת המפגש של עם ריבונו של עולם, של כל הבריאה. הנקודה הזו שבה רצון השם שיהיה נברא, שיהיו נבראים, שיהיה עולם, הנקודה הזאת נקראת כנסת ישראל. בסוף זה בא לידי ביטוי באומה, האומה שלנו. הנקודה הזו, כל מה שיש בה זה רצון אלוקי להטיב. ריבונו של עולם ברא את כל העולם הזה כדי להטיב לו. עכשיו אתה יכול לשאול למה אלוקים? לא יודע לענות על זה. אלוקים רצה שיהיה טוב. הנקודה הזאת שיהיה טוב נקראת כנסת ישראל. ולכן כשהיא מופיעה, היא מופיעה, היא מופיעה, אופ, זה אתה. זה אתה. הנקודה הזאת זה אתה. נקודת המפגש הזו בין הבורא והבריאה. ולכן זה דבר שהוא כמו שאיתמר אומר, זה לא דבר שהוא כאילו אינטלקטואלי, בוא נחשוב רגע, טוב, עדיף שיהיה טוב, אז בוא נעשה משהו שמה. לא. זה פשוט אתה. אתה רוצה שיהיה טוב. מה? תסביר מה אמרת. טוב, אנחנו לא טיפשים. זה לא שאנחנו... טוב, אני לא יודע מה זה טוב, מה זה רע. לכן הרב אומר, יש כאן תוכנית עבודה שבא לידי ביטוי, בתורה, בבינה, במעשים, בסדרים, אנחנו לא טיפשים. אבל אנחנו מרגישים שהכוח שדוחף אותנו הוא איזה כוח ענק של הטבה. זאת אומרת, זו האומה הכי לא אגואיסטית שיכולה להיות. זו המהות שלנו. עכשיו, למרות שזאת המהות שלנו, כבר ראינו, דיברנו גם ביום עצמאות, מה ראינו? שיש גוי ויש עם ויש לאום, נכון? ראינו שיש דרגות בזה, וראינו שכשמתחיל להיות עם, העם הזה הוא תינוק ואז הוא אגואיסט. בשלב הראשון האומה כאילו בונה את עצמה. גם שם מה שמסתתר זה למה אנחנו בונים את עצמנו? כדי שנוכל להטיב. כדי שנוכל להטיב זה משיח בן דוד. השלב הזה שבו אני בונה את עצמי זה משיח בן יוסף. אומר הרב קוק, אנחנו נלמד את זה בהמשך, אם חס ושלום עם ישראל נשאר תקוע במשיח בן יוסף, צריך שנהיה עם חזק בארצו, צבא טוב, ביטחון, חקלאות, תעשייה, לא יודע, תורה. למה צריך זה? כי עם ישראל, משיח בן יוסף ימות. מה זה ימות? אין לך זכות קיום. כל תכלית הקיום שלך זה כדי שיהיה טוב לכם, משיח בן דוד. בסדר? אז זה התכלית שלנו. אז לכן גם בשלב שבו אנחנו דואגים לעצמנו, ושוב, אנחנו לא טיפשים, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו ושיהיה לנו עם בריא וחזק ומתוקן, מוסרי, עם מלא תורה הכל בסדר. שמה אתה צריך את כל זה? ברוש, כדי שיהיה לי גן עדן. לך הביתה. לא, עולם הבא, יותר לך הביתה גם. כל מה שאתה רוצה, בשמה אתה רוצה עולם הבא? כדי שיהיה טוב לכל הנבראים. בשמה אתה רוצה גאולה? בשמה אתה רוצה ימות המשיח? כדי שיהיה טוב לכל הנבראים. זה אחרת לגמרי מהמחשבה שעלולה להיות אצל אנשים בדרגה נמוכה, שהם חושבים שגאולה זה שקף. זה לנו נחמד. זה נחמד, לא? שלום. נוסעים בכבישים, לא זורקים אבנים, לא יורים, נחמד. חבל שאין גאולה, נכון? ממש לא. זה לא הסיבה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים גאולה כי זה המצב שבו הטוב, האלוקי, מתגלה לכל הנברא. גם לבעלי החיים, גם לצמחים, גם לבני האדם, גם למלאכים, לכולם. לא, לא, אני לא, כרגע לא הסברנו מה זה הטוב הזה. בסדר? אבל אם אתה חושב על משהו טוב, אתה כבר, יש בך איזה משהו שאתה אומר, אני מבין שיש משהו טוב, ויש משהו רע. גם אם אתה לא מבין מה טוב ומה רע. על הדרך אפשר להבין שהטוב, הטוב האמיתי, הוא כשאתה חי באופן הכי מתאים לך. הרע האמיתי זה כשאתה חי באופן הלא מתאים לך. זאת אומרת, אם אתה משקה עץ בנפט, טוב לו או רע לו? למה רע לו? הוא שותה, הוא ישתה וימות. אז רע לו. למה? כי זה לא ממש מתאים לו לשתות נפט. מים תן לו. עכשיו הטבת לו. זאת אומרת, הטוב הוא לחיות על פי התוכנית האלוקית שלך. אותו דבר יש לצמחים כולם, לבעלי החיים כולם, לבני האדם כולם, תוכנית אלוקית שמתאימה להם. הם לא יודעים אותה. אז הם לא חיים אותה, אם הם לא חיים אותה, אז רע להם. עכשיו, כשמישהו טוב לו, הדבר המדהים שקורה זה שהוא חי, הוא פשוט חי. עוצמת החיים זה דבר ענק. כשאלכסנדר מוקדון מגיע לארץ, מה הוא שואל את חכמי הדרום? אומרת הגמרא, מה הוא שואל? אחת השאלות זה, איך אדם חי? מה יעשה אדם ויחיה? חיים. אני רוצה לחיות. זהו. אם אתה חי, טוב לך. אתה לא חי, לא טוב לך כל כך. בסדר? כמה שאתה חי פחות, טוב לך פחות. איך תחיה? אם תהפוך להיות מי שחי באופן מלא על פי מה שמתאים לך, על פי מה שנכון לך, על פי התוכנית האלוקית שלך. זה מתבטא בכל האישיות. כל האישיות שלך, לחיות זה לא רק רגש, לחיות זה משהו שהוא כל האישיות שלך, זה משהו שהוא למעלה מהרגש ולמעלה מהשכל ולמעלה מהרצון ולמעלה מהגוף ולמעלה... לחיות זה ענק, זה משהו מאוד עוצמתי, כן? לכן הרבה פעמים אנחנו קוראים לאמונה חיים, זה עצם החיים שלנו, אמונה זה נקודת המפגש עם הבורא. בסוף כל הבריאה הזאת נפגשת עם אלוקים. זה חיים אינסופיים. מה זה צריך למחוק כל נטייה? אם אדם יש לו נטיות אגואיסטיות והוא אומר צריך למחוק, אז מה הוא יעשה? צריך להתפתח לדרגה שכל מה שאתה דואג לעצמך זה כדי לדאוג לאשתך. כל מה שאתה דואג לאשתך זה כדי לדאוג לאחרים. כל מה שאתה דואג, מה שאתה דואג לך זה כדי להטיב לאחרים. זה ההדרכה המוסרית הנכונה, אנחנו נפגוש את זה בהמשך. זאת אומרת, אם כל מה שאתה עושה זה רק אתה דואג לעצמך, אז אתה אומר לי אשתך, סליחה, איפה הגרביים שלי? לא קיבסת, אה? ומה עם ארוחת ערב? הבנתי, סתם התחתנתי איתך. אין ארוחת ערב היום. ומה זה הסטייק השרוף אתמול בצהריים? ככה את? את יודעת מה? לך יתחפשי לך מישהו אחר שייתן לך פרנסה. תדאגי לעצמך. רגע, למה אתה מדבר ככה לאשתך? כי לא משרתת אותי כמו שצריך. למה התחתנתי? כדי שיהיה מי שישרת אותי. תתבייש. לא בשביל זה התחתנת. למה התחתנת? כדי להטיב לאשתך. אם משהו מצער אותך זה שאתה לא מצליח להטיב לה. זה כן אני מבין. זאת אומרת, יכין לך סטייק, לא היה טעים. זה יכול להיות, לא, עלול להיות, עלול להיות. עכשיו, היא כל כך עבדה על זה, והשקיע 5 שעות להכין לך את הסטייק הזה, צד הפערה, שחתה, הביאה, וזה, בסוף, לא טעים לך. אתה משתגע מזה, אתה אומר, אני כל כך רוצה להטיב לאשתי ולהגיד לה שהסטייק טעים וזה, אבל האמת, שזה לא יטיב לה אם אני אגיד לה, היא תכין לי עוד פעם, בסוף אני אשתגע מזה, היא תרגיע, היא מרגישה שזה לא טעים לי. אני נאלץ להגיד לאשתי אהובתי, אני כל כך מעריך את זה שצדת פרה וזה 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 והכל, ויש לי בסוף בצלחת סטייק, אני מעדיף אותו קצת יותר עסיסי, פחות קשה כמו אבן. אני מעדיף קצת. אני אוהב אותה וזה, רוצה שיהיה לך, אם את רוצה, נעשה את זה ביחד. אתה עכשיו מצייר אותה, אבל אתה מצייר אותה כדי להטיב לה, נכון? צריך לזהר, הגרא היה מוכן לשתות גם קוסטי מלח כדי לא לצייר את הבעלת הבית. אבל צריך לדעת שאם המגמה היא רק להטיב, זה בסוף בא לידי ביטוי בחיים שלה. באמת זה מה שאומר הנביא, עץ יהודה ועץ אפרים יהיו לאחדים בידיך. זה לא שזה נגמר, זה כמו תינוק. תינוק, מה הוא עושה בהתחלה? דואג לעצמו. גדל, 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 התינוק הזה נהיה בן 20. טוב, מעכשיו אני לא אוכל יותר, לא שותה יותר, מתחיל שלב חדש, אני מת, תרבות לא יעזור. אתה צריך להמשיך לאכול ולשתות, אבל למה אתה אוכל ושותה? כדי להטיב. עכשיו אתה מוסר את הנפש להטיב עם כל מה שאתה. זה הולך ביחד. זה לא, טוב, נגמר השלב שאני דואג לעצמי, עכשיו אני מתחיל לדאוג לאחרים. אם לא תדאג לעצמך, אתה תמות. אז אתה צריך לדאוג לעצמך. אבל כל מה שמניע אותך זה אחרים, ולכן זה ייבחן הרבה פעמים. זאת אומרת, ממש בא לך ללכת לישון, ואשתך אומרת, אני חייב לדבר איתך על משהו, תעשי לי טובה, דברי איתי מחר. אגואיסט, אה? לא, אל תשאל. אבל למדתי בשיעור שאדם צריך לדאוג לעצמו, אז אני חייב לישון עכשיו את 7 שעות לפי הפקל. תשאל 5 היום, תשאל מחר 8. כן? זאת אומרת, אבל אני צריך, לא. ברגע שהמשימה היא להטיב, אז אתה באמת לפעמים מוסר את הנפש. לפעמים אתה מוסר את הנפש עוד יותר מלישון שעה פחות. לפעמים אתה לא תישן כל הלילה. הבן שלך, חס ושלום, צריך, לא יודע, מה, ההורים יושבים ליד הבן שלהם בבית חולים ומטפלים בו. לא יכול לישון, חבר, השתגעתם, איך תטיבו? בדיוק פה הם נבחנים. הם מבטרים על השינה כדי לדאוג לבן שלהם. אל תדאג, בסוף ישנו גם. מילד בן 5 לא נצפה שהוא יישב ליד הבן האח הקטן שלו ולא ישן כל הלילה כדי להטיב לו. לך לישון חמוד, אבא ואמא ישבו עם התינוק. לא מצפים, לא מצפים בצדק. תבנה את עצמך עכשיו. לכן צריך לזהר. כל מיני פטנטים כמו שירות לאומי וכאלה. גברות נכבדות, לא הגעתם לגיל 20, תבנו את עצמכם. אחרי שתבנו את עצמכם, תדאגו לכל עם ישראל, קודם כל תדאגו למשפחה, זה בונה את האומה. אבל פתאום, מסירות נפש על האומה, רגע, לא אכפת לנו, איך אומרים, מתאבדות על זה. דרך אגב, זה קורה גם לבנים. מתגייסים לצבא בגיל 18. טעות איומה ונורא. עוד לא הגיעתם לגיל 20, עוד לא הגיע הגיל הזה שאתה מסתכל. אז אם הצבא היה מקום אידיאלי כזה, רק אוכלים טוב, ישנים טוב, מפתחים את האישיות, צבא זה מקום קצת תחזר, קצת קשוח, קצת רומס את האישיות. זה לא מקום אידיאלי במהות שלו. ולכן, אחרי גיל 20, כל יוצא צבא בישראל, מגיל 20 שנה ומעלה. עכשיו אני מוכן למסור את הנפש, לא ישן לילות, לא אוכל כמו שצריך, הולך מכות עם אנשים, רב, נלחם, צריך למסור את הנפש. עדיין כדאי לישון טוב ולאכול טוב, כמה שאתה יכול, גם בצבא. זאת אומרת, ברגע שהגענו לגיל 20, באישיות הפרטית, עוברים שלב. גם האומה מגיעה לאיזה גיל 20 כזה, ועוברת שלב. הוא גוי. אחר מה אמרנו מה זה גוי? הרבה תאים, זה כמו התינוק ברחם. תאים מתמיינים, תאים. הוא לא יכול להטיב לאף אחד. אז אין שם באמת, אתה רואה, יש איזה רסיסי חיים, הרב קוק אומר לזה, יש איזה טפטוף קטן, שהוא אפילו לא בא בגללנו כמעט. קצת, כן, זה לא בן. טוב, זו שאלה ענקית, למה יצאנו לגלות ומה קרה שם, אבל עקרונית, באמת בזמן הגלות אנחנו אפילו לא מופיעים כעם. אין עם ישראל. יש, כן, רסיס קל. מה שומר עלינו כעם? הגעגועים לארץ ישראל, לציפייה לישועה. את הכוח שמחזיק אותנו 1800 שנה זה הציפייה, השתוקקות לגאולה, כמו שאומר פה הרב. זה הכוח שהחזיק כל יהודי בגלות. יהיה טוב, נגיע לזה. בוא'נה, אינקוויזיציה, היטלר, יימח שמו, סטלין, יהיה טוב. שוגע. איך אמר איזה מישהו פה בישיבה על איזה משהו דומה? זה פתטי. זה פתטי. זה משוגעים האלה. פתטי. מה פתטי? זה התכלית של הקיום שלנו. אנשים אגואיסטים. עם ישראל לא אגואיסט. זה הנקודה
השיקולים של האדם הפרטי, אם הוא יודע שהמידע
משהו
זה לעשות אותו, אז איך הוא יודע שהשיקולים שלו
נכונים?
זה בחירה שלו.
יש הדרכה של התורה, כמובן הוא לא עובר עבירות, הוא מקיים מצוות, אבל ברגע שזה מגיע למימוש של התפקיד שלו באומה, אז הוא משתדל לעשות טוב. זה נבחן בזה שהוא עושה טוב, כמו שאמרנו, לאשתו, לילדים שלו, לחברים שלו, לשכנים שלו. הוא עושה טוב. הוא עושה טוב לתלמידים שלו, לקליינטים שלו, בסדר? הוא עושה טוב, באופן פרטי.
בחירה שלו, אבל כאילו, יש מצב שהוא יתקן.
בסדר? אז הוא יתקן.
באיזה שלב, גיל 20 הזה מגיע בחיים של האומה, ובמה זה מתבטא? איזה זה מתבטא רק באיזה שמה שעד עכשיו נעשה בשביל הרביעות, לדאוג לאומה עצמה, זה עכשיו כדי להתאים לכלל העולם?
או שיש גם דברים שלא היו בכלל עד עכשיו, דוגמה, גם במקום של מקדש, של סלגות ומלכות, לכאורה זה אמור להיות גם בשביל העם עצמו, גם לפני השלב של המשך בין דוד. טוב, זה מחזיר אותנו לשיחה ביום העצמו, כנראה לא היית, נכון? דיברנו על זה ששאול המלך הוא בחינה של משיח בן יוסף. זאת שאול המלך הוא בא הוא המנהיג הראשון של האומה, הוא הופך את הגוי לאומה, לעם, נגיד, בסדר? ובתוך התהליך הזה של הבניין הזה של העם, מופיע דוד המלך. בהתחלה שאול ממש מבסוט מדוד המלך. מרוצה ממנו, מנגן לו, וזה נער יפה עיניים, כאילו, איזה בחור טוב, נחמד האיש הזה. זה הכוח של משיח בן דוד. זה, אם תרצה, זה תלמידי הרב קור. זאת אומרת, השלב הזה זה שלב שהציונות, זה העם בתחילת דרכו, אומר, האנשים האלה נחמדים, הכיפות הסרוגות, הם בצבא, משקיעים, מתיישבים, הם הנוער איכותי, אנשים טובים, תורמים, מוצא חן ביניהם, בוא תנגנו לנו, תשאירו לנו, והכל טוב. בשלב מסוים, הם מתחילים להרגיש מאוימים מדוד המלך. אולי עוד בסוף יקחו את השלטון אלה. ואז מה עושה שאול לדוד? מתחיל לרדוף אחריו. הוא רודף אותו, רודף. בואי, אתה רודף אותו כל הזמן. הוא נחמד, לא? אמרת שהוא נחמד. הוא העביר מעליך את הרוח הרעה. השאול היה קצת בדיכאון, אה? המפרשים קוראים לרוח רעה מנלכוליה. מנלכוליה זה דיכאון. כאילו, יש איזה שלב שהאומה בקצת דיכאון. החבר'ה האלה מנגדים, זה, עוצרים פה איזה תקווה. דוד המלך מתחיל להופיע, ומתחילים לרדוף אחר, מתחילים להרגיש נרדפים. ודוד המלך הוא חלק מהעניין, כששאול רודף אחריו, מה הוא עושה? מתיישב פה ברמות עם שמואל הנביא, ובונים את התוכנית לבית המקדש. כולם צוחקים עליו, משהו כאן, בית מקדש, מה קרה לך? אנחנו לא ראויים לזה, אתה בטח לא ראוי לזה. אתה, בית מקדש, לך הביתה. ודוד המלך מתעקש. הוא רוצה לבנות את בית המקדש, וצוחקים עליו, תצחקו, בונה את התוכניות, מכין את האבנים, עוד אין בית מקדש בזמן דוד המלך, זה יגיע בזמן שלמה, אבל הוא מכין את השלב הזה של דוד המלך, והמעבר מהשלב הזה של שאול, יכול להיות שזה השלב הזה, דיברנו על זה, שגיל 70 באומה זה גיל של עליית קומה. ואנחנו גם מרגישים באומה כאילו תופעות מאוד דומות לתופעות שהיו אז. יש איזו התעוררות של מקדש והתעוררות של... אין עוד כלום. אבל יש התעוררות ועושים מכון המקדש ועושים זה, וצוחקים עליהם. ויש כאלה, שאול המלך היה תלמיד חכם ענק, תורתו אין בדופי. הוא היה תלמיד חכם הכי גדול בדור. והוא היה אדם דוד. זה כאילו... תלמידי חכמים יורדים על דוד, שאול המלך, גם אביר הרועים וגם אחיתופל, אנשים תלמידי חכמים. דוד לא, לא ממשיך. והוא ממשיך והוא אוהב את שאול. והוא אוהב את יונתן. ובסוף יהיו לאחדים. זה מתאחד בסוף. זה לא, הוא לא מורד בשום אופן. לא מורדים בשאול המלך. הוא בורח ממנו, הוא לא מורד בו. כן? חס ושלום. הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה, לא אנחנו. אבל כן, לא להסתכל בעין רעה על התופעות ולהגיד מה קורה פה, אנשים משוגעים נפלו על השכל. יש כאן איזו התעוררות ואנחנו עם ההתעוררות הזאת. מצד שני אנחנו גם מבינים את ההתנגדות, יש פה, בסדר, זה תהליך, זה התהליך שאנחנו נמצאים בו עכשיו. כן? עלו והצליחו.